ערב טוב. למדנו על הברכות כ"ז, מה? למד ד', פסוק למד ג' בעצם. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצד ציד, ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא וברכהו, גם ברוך יהיה. הביטוי האחרון, גם ברוך יהיה, צריך ברור, הרי אם באמת פתאום מתברר לו ליצחק שהוא טעה בזהות אותו אדם, אז למה הוא מברך אותו? כן? הוא צריך להגיד ביטוי יותר קשה. אלא לפי מה שלמדנו, בעצם לא היה אכפת לו ליצחק מי הוא אותו אדם שעומד לפניו. האם זה יעקב שלקח את הידיים של עשיו, או שמה זה עשיו שלקח את הקול של יעקב? השילוב הזה הוא זה שמצא חן בעיני יצחק, רק שהוא חשב שהאפשרות שעומדת לפניו זה דווקא יצחק, זה דווקא עשיו שלקח את הקול של יעקב. כשמתברר שזה בעצם יעקב עם הידיים של עשיו, הוא גם כן מרוצה, לכן אומר גם ברוך יהיה. שמה ש?
שזאת האפשרות
שהוא
חשב
בהתחלה. עובדה, כי פה הוא אומר שהוא לא שם לב מי זה היה. זה בשבילו הפתעה. נכון?
יכול להגיד שמישהו ייקח
קול של מישהו. כן, אבל בסוף הוא אמר, האתה זה בני עשיו, ויאמר אני. אז הוא האמין לו. כי שמוע עשיו את דברי אביו, פסוק למדלת, ויצעק צעקה גדולה ומרד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. אתם רואים כאן בצורה טרגית, כן? הרגישות שיש לעשיו לברכת יעקב. כלומר, יעקב, עשיו, לברכת יצחק. עשיו יודע שהברכה יש בה ממש, כן? זה לא סתם. הברכה הזאת היא משמעותית עבורו, היא ההוכחה, אם הוא יבורך, שיש לו תקווה. לפי מה שלמדנו מקודם, לעשיו אין בעיה לרשת את העולם הזה. מה שהוא צריך זה לרשת את העולם הבא. יש לו קושי עם זה. זאת אומרת שהעולם הבא יכול לבוא לעשיו בתור ברכה בתוך העולם הזה, ברכת העולם הזה. כי הרי כל הברכות שתוארות כאן הן ברכות של העולם הזה, לא של העולם הבא. גם הברכה של יעקב, גם הברכה של עשיו. אבל אם יש ברכה אלוהית במעשה ידיו, זה סימן שאותו עולם הזה הוא לא עולם הזה אבוד, הוא עולם הזה עם משמעות. כי שמוע עשיו את דברי אביו ויצעק צעק, לכן הוא צועק כל כך, כן? יש כאן השורש לדאגה העמוקה שבנפש של עשיו, שהולידה בבוא הזמן את התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית באה לתת פתרון לבעיה שורשית. הרי כל אדם יש לו חלק בגהינם, איך נציל את הנשמה שלו? כן? זאת הנחת היסוד של התיאולוגיה הנוצרית. צריך למצוא איזשהו דרך, איזשהו נתיב שיגאל את הנשמה מן האבדון. הרגשה זו שנפש האדם היא מלכתחילה נתונה לאבדון, השורש שלה בתגובה של עשיו במקום הזה. ויצעק צעקה גדולה ומרה, ואומר ברכני גם אני אבי, תמצא לי איזשהו פתרון להטיל אותי מהאבדון. כן, הוא מרגיש אבוד, הוא מרגיש אבוד. מה שיכול להציל אותו זה הברכה. אצל יעקב הברכה לא באה להציל אותו, היא באה להוסיף לו. מובן? כלומר, הנחת היסוד של יעקב זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש לנו תעודת ביטוח, הכל מסודר. אבל יש לנו בעיה, העולם הזה לא מספיק טוב, אז צריך ברכה כדי להצליח גם בעולם הזה. יברכך השם וישמרך, אומר רש"י, יברכך השם ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים. זה המשמעות. כלומר, הצלחה חומרית היא זו שאצלנו צריכה ברכת השם. אצל עשיו יש צורך שהברכה תבוא לתת לו ערך בנצח, למרות שלמותו החומרית. ויאמר בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. תרגום אונקלוס, ואמר על אחוך בחוכמתה וקביל ברכתך. לא משנה איך לתרגם, אם מרמה במובן של רמאות או מרמה במובן של חוכמה, הצד השווה שבשני הפירושים זה שיעקב לקח את הברכה. הוא לקח בסופו של דבר. ויאמר הכי קרא שמו יעקב, ויעקב איני זה פעמיים, הנה את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. מה הצורך לומר את המילים האלה? את בכורתי לקח. מתי הוא לקח? שנים רבות לפני כן, כשהם היו צעירים. ואז מה מתברר בעצם ליצחק? שלקיחת הברכה הייתה לגיטימית. כי אם הוא לקח את הבכורה, אם כן, לקיחת הברכה עכשיו מובנת. לכן קרה שמו יעקב עוד לפני כל הסיפור הזה, כי מראש הוא היה צריך לעקבני. ויאמר, הלא, הצלת לי ברכה. בכל זאת, לא יכול להיות שאין תיקון לעשיו, ולכן צריכה להיות גם ברכה. אז זה מסובך, כן? וישא קולו ויף. בסופו של דבר, פסוק למתת, למדנו את פסוק למתת. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומיטל השמיים מעל. אני חושב שעסקנו בזה בפעם שעברה, מה ההבדל בין זה לבין אותם המילים שנאמרות ליעקב. כן, למדנו את זה. מיטל השמיים זה גם ברכה לארץ. ועל חרבך, אמרתי ברכת העולם הזה, לכן לא אמרתי הארץ. אתה נמצא את המילה הזאת. מה? מעל, כן. על השמיים מעל, מאיפה בא הטל של השמיים? הוא בא מעל. כן. ועל חרבך תחיה. מה פירוש על חרבך תחיה? המילה חרב יש לה שתי משמעויות בעברית. מובן של כלי זין, מובן אחר חורבן. אתה תחיה מחורבנך. כלומר, אם תחרב, תחיה. זה האפשרות היחידה שנותרה. כלומר, זה ההבדל בין היחס שיש בין ישמעאל ויצחק לבין עשיו ויעקב. אין שום כוונה לישמעאל להיות יצחק. התחרות היא לא בתחום הזה. ולכן יש זהות לישמעאל גם מחוץ לזהות של יצחק. אבל עשיו זה לא כך. אם עשיו חוזר בתשובה, הוא ישראל ממש. לכן חז"ל קראו לו ישראל מומר. לכן אין תיקון, אין עשיו צדיק. עשיו צדיק מתגייר. לכן אמרו חכמים, רוב גרים מאדום. לעומת ישמעאל, שיכול להיות ישמעאל צדיק בלי להתגייר. וראינו כבר בתורה, לגבי מותו של ישמעאל נאמר ויגווע וימות, ואין גביעה אלא בצדיקים, מכאן שישמעאל יכול להיות צדיק מחוץ לאומה הישראלית. מה שאין כן בעשיו, על חרבך, הוא חייב להחרב כדי לחיות. מובן? לא, לא, להחרב. זאת אומרת, לבטל את כל מכונותיה, יסודותיה ומכונותיה של התרבות המערבית. בספר אורות, הרב מדבר על זה. איפה יש אורות? הנה. בהמלחמה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק הגיע למסקנה, זה בעצם היה באמצע מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק הגיע למסקנה שאין תקנה לתרבות המערבית. הוא אומר כך, נחתם עוון שופכי הדמים. מה? בעמוד תתוו פסקה ח', מלכי אדמה זדים וכל מרגיזי ארץ לא יחופר לארץ לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. והכפרה מוכחת לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עשיו, של עכשיו. עם כל שקרן ותרמיתם, עם כל זוהמתן הרעה והרסן הצפעוני. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אורם של ישראל הופיע לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, על אור חיי עולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים. וישראל יראה בעיניו שילומת רשעים, יצעוד על חורבנם של המתהללים והאלילים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויוכח ויווכח כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע, ותשועת השם בו תבוא, וכו' וכו'. יש, אני קראתי רק חלק מהפסקה, זה ארוך ומלא זעם. טוב, איפה היינו? פסוק מם א', ויסתום עשיו את יעקב. על מה? על הברכה אשר ברכו אביו. לא ברור מהי הברכה שעליה סותם עשיו את יעקב. לסתום הכוונה משון מסתמה, כן? שנאה עמוקה, קינה, כן? על מה? על הברכה אשר ברכו אביו. על איזה, על הברכה שאת מי ברך יצחק? אפשר להבין על זה, על הברכה שיצחק נתן ליעקב. או אפשר להבין את זה יותר טוב, על הברכה שיצחק נתן לעשיו, על זה הוא שונא את יעקב. כי זאת ברכה שאינה נותנת מנוחה לעשיו. יש לו אולי עולם הבא, אבל הוא צריך בשביל זה. מה? כן, הוא לא מקבל. כן, כלומר, אלא אם כן, הוא מקבל את עולו של יעקב, ואת אחיך תעבוד. כן, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד. כן, זה מוליד תסכול ארוך טווח של אלפי שנים עכשיו. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. הפסוק הזה לא מובן בכלל. עשיו היה צריך להגיד, אהרגה את יעקב. יותר מזה, הוא לא צריך להגיד כלום, הוא צריך ללכת ולהרוג אותו. במקום זה, עשיו שם לעצמו שני מחסומים. שני מחסומים המונעים ממנו להרוג את יעקב. האחד, שצריך להמתין עד שיצחק ימות. יקרבו ימי אבל אבי. כל זמן שאבא חי, אני לא הורג את עשיו, לא הורג את יעקב. זה מחסום ראשון שהוא שם לעצמו. מחסום שני, הוא קורא ליעקב, אחי. כשאתה רוצה להרוג אותו, אז למה אתה קורא לו אחי? תגיד, אני ארגה את יעקב הזה. כן? אבל דווקא להזכיר את האחווה בשעה של תכנון הרצח, יש פה דבר מוזר. כביכול, באופן תת מודע, עשיו מעוניין שלא להרוג את יעקב. במודע הוא רוצה מאוד במותו, בתת מודע הוא שם לעצמו מחסומים, עקבות מנטליות, שימנעו ממנו את הרצח. ושאלה היא למה? משום שיש שורש משותף בין יעקב לבין עשיו. יש איזה מין שותפות גורל שמלמדת אותו שאי אפשר לבטל את הקשר הזה. והדבר הזה יש לו השלכות במהלך הדורות. במהלך הדורות, עשיו, כשהוא נהיה הנצרות, פיתח שנאה גדולה ליעקב, ההצטברות של השנאה הנוצרית הייתה כזאת, שמה שמפתיע הוא מדוע לא קרתה השואה בימי הביניים. כשהנצרות הייתה בתוקפה, לכאורה, כשאנחנו רואים את הדברים הקשים מאוד שהנוצרים סוברים על היהודים, הפלא הוא שהם לא חשבו, מתוך השנאה הגדולה הזאת, להרוג את כולם. הסתפקו בפוגרום פה, פוגרום שם. התיאולוגיה שלהם לא מרשה. האפיפיור התנגד לפוגרום, למרות שהוא השורש של כולם. וזה, הם המציאו איזו תיאולוגיה, גם כן, איזו מין חסימה בלתי מובנת. הם המציאו שחייב עם ישראל להתקיים לנצח במצב של השפלה, כדי שהשפלתו תהווה ראיה לאמיתות הנצרות. זה משהו משהו. כדי שההוכחה גם תהיה קיימת, הם השתדלו מאוד לספק אותה. זאת אומרת, הם השתדלו מאוד שהיהודים אכן יהיו מושפלים, כדי שהשפלתם תהווה ראיה לאמיתות הנצרות. אז בסופו של דבר, מה אומרת הנצרות? שהיא שונאת את ישראל, אבל אסור להורגם. אין, זה בדיוק מה שעושה עשיו כאן. ושוב, הדבר הזה מוסדר, בגלל השותפות התרבותית. התנ"ך, הלו הוא התשתית המשותפת לנצרות ולאסלאם, צה"ל, לנצרות וליהדות, ולכן אין אפשרות לנצרות לחתוך את הענף שעליו היא יושבת. הענף התנ"כי מחייב לכבד את הקיום הפיזי על כל פנים של מי שהביא את התנ"ך לעולם. כן. זהו, זה בדיוק השאלה. עוד מעט אני אגיד את זה. כן. לא, כי הברית הישנה מבחינתם ישנה. ישנה. אז כיוון שהיא ישנה, אז היא לא מפריעה. רק איך הם היו מציירים את היהדות? הם מציירים את כנסת ישראל כבתולה שיש עליה צעיף על העיניים. כאילו עם ישראל אינו רואה את האמת. אבל האמת שצריך להזבין את זה אחרת. הם שמו צעיף על פניה של כנסת ישראל כדי שהם לא יראו את פניה. מה אתה אומר? ודאי שהוא מקבל אותה. הוא מאמין בה. ודאי. כן. רוצה להגיד משהו? אז זה כבר עסקנו בזה שבוע שעבר. נכון? וקצת גם השבוע. טוב, ובכן. עכשיו, אבל השנאה של עשיו, למרות שאיננה יכולה לצאת אל הפועל, היא נמשכת במהלך הדורות. יש לעשיו בן, ושמו אליפז. חז"ל אומרים, אליפז היה תלמיד של יעקב אבינו. מה? של יעקב. של יעקב. התלמיד של יעקב. זאת אומרת, אליפז הוא לא סתם בן אדם, הוא מלא הערצה והערכה למה שיעקב מייצג. בתור עשיוי הוא תלמיד של יעקב, בתור נוצרי הוא לומד תנ"ך. הבן של אליפז הוא עמלק. לפי חז"ל, עמלק הוא הפרי של התסכול, כן? שתמנע רצתה להיות אשתו של אברהם ושל יצחק ושל יעקב, ונמנע ממנה, לכן קוראים לה תמנע. המניעה מלהיות ישראל גרם לה להתחתן עם אליפז כפילגש ולהוליד את עמלק. כלומר, עמלק הוא הפרי של התסכול של זהות שאיננה ישראל והייתה רוצה להיות ישראל, ויחד עם זה יורשת את השנאה, שנאת האחים של עשיו בקרבה. עכשיו, מה שמנע מעשיו להרוג את יעקב כבר איננו קיים אצל עמלק בגלל המרחק של הדורות. הוא כבר דור שלישי לעשיו, אז יעקב זה רק הדוד הרחוק, ואז אפשר להורגו. זאת אומרת שיש איזשהו שלב שבו התרבות האירופאית נוטשת את האחווה היעקבית שלה, נוטשת את הנצרות, אבל יורשת את שנאתה. ולכן דווקא אירופה החילונית, יורשתה של שנאת הנצרות, היא זו שיכלה לעשות את השואה. כלומר, השואה זה פרי פרדוקסלי של השנאה הדתית של הנצרות, שיכול היה לצאת אל הפועל רק בביטולה של אותה דתיות. אם אנחנו נעשה ניתוח פסיכואנליטי, נוכל לומר, סתם תת מודע, נוכל לומר אולי אפילו, שהתחלנותה של אירופה, אחד מהגורמים לחילוניותה של אירופה, זה בקשת מוצא לשנאה הנוצרית כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. כי כל הזמן שזה דתי, התיאולוגיה מעכבת. ברור? וכן. מי? לא, כלפי הכנסייה. כן? הרי אירופה הפכה באיזשהו שלב לחילונית. אבל אף על פי שהיא חילונית, היא נוצרית עד לשד הציפורניים שלה. זאת אומרת שאותה שנאה עברה בירושה והפכה להיות השואה. כן, בבקשה. כמו שעשיו הופך להיות עמלק. כן. שמה שאירופה תהיה חילונית? לא, הרב קוק לא חושב את זה. הרב קוק חושב שזה חיובי שעם ישראל נהיה חילוני. זה סיבה אחרת. כן, בבקשה. נכון, נכון, נכון. זה מתוך שנאה לכנסייה. כן. בבקשה. אבל השנאה שהם ירשו באה להם הכנסייה. כן. כן, אפשר לומר. כן. היה גם המייסד של אירופה הנוצרית, הוא אבי האנטישמיות, המייסד של אירופה החילונית, הוא המייסד גם של האנטישמיות המודרנית. אחד וולטר, שמעת עליו? כן? וולטר. היה צרפתי, חי בשוויצריה. הוא היה שונא הכנסייה הגדול באירופה. והוא הראשון שכתב ספרים קשים מאוד בסגנון של אנטישמיות מודרנית. הוא אומר שאין ליהודים כל תקווה. צריך לשלוח אותם בחזרה אל המדבר אשר באו משם. צריך לתת שוויון זכויות לכל בני אדם באירופה, חוץ מליהודים. דבר לא מובן בכלל. אחריו קם איזה הלאומן הגרמני הראשון, פיכטה, אמר שאין שום פתרון ליהודים, חוץ מאשר לחתוך להם את הראש, ולהניח במקומו ראש אחר, שלא יהיה בו כל רעיון יהודי. בבקשה. פיכטה, יוהאן פיכטה, כן. זה פיכסה, כן, מה אתה? זה בדיוק העניין. זה בקישקה שלו, כמו שאומר. זה ויסרלי. זה לא צריך להסתדר, זה חוויה. עם חוויה אתה מסתדר? זה לא דבר מחושב מבחינה מנטלית.
היהודים מקשרים עם הכנסייה, הם
הולידו את הכנסייה. נו, אז מה?
קל לשנוא אותם.
לא, זה לא מצד זה. לא, לא, לא. זה בכלל לא קשור לזה. הוא פשוט שנא את היהודים כי הוא שנא יהודים, כי הוא היה גוי אירופאי טוב. הוא לא היה תיאולוג, הוא הפילוסוף, וולטר. לא, הוא לא מסביר. הוא אומר הם רעים וזהו. כן, מה אתה אומר? אתה חושב שלשנאה יש היגיון, זה מה שמפתיע. זה מזכיר לי, יש אנשי פוליטיקה בישראל שאומרים, זה ברור שהאינתיפאדה תיפסק, כי הרי זה לא הגיוני מה שעושה ערפאת. ואז ברור, הוא יקנע בסוף להיגיון והוא יבין שזה לטובתו, שזה האינטרס שלו לעשות שלום איתנו. יש רק דבר אחד שפשוט שכחו, חושבים שמה שמעניין את הערבים זה הרווחה, השלום וכל מיני דברים כאלה, שאותנו אגב מעניינים כנראה, אבל לא אותם. כן. תחפש לבד, נו, יאללה. טוב, כן. יצחק? השני יצחק. בסדר, השני. יש שתי אותיות משותפות ליעקב ויצחק, בסדר. טוב. ויוגד לרבקה, כן. לא, זה פסקל. עכשיו, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול. עכשיו, מעניין הדבר הזה. הרעיון הזה שאח רוצה להרוג את אחיו. זה לא התחיל מהיום, כן? יש סיפורים ישנים יותר. כן, ישמעאל רוצה להרוג את יצחק, לוט עשוי להגיע למצב שהוא רוצה להרוג את אברהם, וקין רוצה להרוג את הבל. לא, הבל, סליחה, רוצה לה... הבל הורג את קין. לא, סליחה, קין הורג את הבל. אוף. כן, קין הורג את הבל. ומה גרם, כלומר, מה יכול היה למנוע את הרצח של קין? ההתערבות של ההורים. את הרצח שביצע קין. מה יכול היה למנוע את זה? אם ההורים שלהם היו מתערבים. אבל שם אנחנו לא רואים שום התערבות. אז לכן הדבר הזה בא במעדורה חדשה, בתוך המעבדה של תיקון העולם, קרי המשפחה של האבות, כדי להתעכל. ואז כאן ההורים מתערבים. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ואת אומר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע וקולי, וקום לך, ברך לך אל לבן אחיך הרנה, וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי לקחתיך משם. למה יש כאן גם שניכם יום אחד? כלומר, אל תחזור על מה שעשית לי כשהייתי חווה ואתה היית הבל. ואתה היית הבל. זה דברים כאלה לא עושים פעמיים בהיסטוריה. עכשיו אנחנו מונעים. ההורים מתערבים ומונעים את הרצח. מכאן אנחנו לומדים שמה שהבל היה צריך לעשות, זה היה לברוח. כשהוא ראה שקין מתכנן לרצוח אותו, הוא היה צריך לברוח. מה? הוא ראה. זה שהוא ראה, אנחנו למדנו את זה, כן? למדנו, למדנו, כן, בבקשה.
במקום להתנגן, היא לא יכולה לדבר עם עשיו?
מה זה יעזור? מה זה יעזור? מה שהוא עזור לי?
כמו היום שאנחנו
מתנגנים, במקום... בשלב הזה יעקב עדיין חלש. זאת אומרת, לפי מה שלמדנו, יעקב, בכל הפרשה הזאת, עדיין איננו ישראל, ומכיוון שהוא איננו ישראל, אין לו אותם הכוחות המאפשרים לו לתקוף. כן, זה ייקח זמן, עד פרשת וישלח. בינתיים הוא שומע לאמא שלו. מה שאמא שלו אומרת לעשות, הוא עושה. ואתה בני שמע בקולי. לך תלבש את זה ואת זה. אני אבשל בשבילך. אתה תגיד ככה וככה. תעשה בדיוק מה שאני אומר. כן? אחר כך זה להרוג, תברח. לך תתחתן, יש לי מישהי בשבילך שם. זה הכל מסדרים לו. גם הוא מגיע לשם, עובדים עליו. כן? אתה רוצה להתחתן עם רחל? אין בעיה. בוא נעשה משתה. זה לאה. מה? כן, אמא לא הייתה. כן. כן. אז זאת אומרת, זה עוד לא השלב. יש איזה שלב שהוא תואם את האופי היהודי בגלות, שנותנים לגל לעבור. כן? זה לא אופייני בכלל לארץ ישראל. אחר כך זה ישתנה. ואז, טוב, יעקב יוצא לחרן, וגם ממצוות אביו, וכאן יש משפט לא ברור בכלל. זה כתוב, שני פסוקים אחרי זה. לא כל פסוק אני חייב לקרוא. פסוק ה... מה? עכשיו פסוק ה... וישלח יצחק, ואולי בכל זאת לפני כן, ויקרא יצחק אל יעקב, פסוק א', ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה להיות כנען. האם יצחק יודע שיעקב גנב ממנו את הברכה? ודאי שהוא יודע, עכשיו הוא יודע, ואז הוא מברך אותו. סימן, כלומר, יש אישור, יש גושפנקה. פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. פסוק נפלא, נכון? כלומר, הוא שולח את יעקב אל לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה. ומי זאת רבקה? אולי אתה לא ידעת. זאת אם יעקב ועשיו. זה מיותר לחלוטין. וכי לא ידעת שרבקה היא אם יעקב ועשיו? נא לעיין ברש"י. רש"י אומר דבר עמוק עד התהום. רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו. זה גדול. אז יש כאלה שמביאים את דברי רש"י אלה כדי לשבח את הענווה של רש"י. תראו, רש"י, איפה שהוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא אומר שהוא לא יודע. אז זה לא מספק. משום שאם רש"י היה מפרש כל מילה בתורה, אז היה מקום לומר, אם רש"י פה לא פירש, אז הוא צריך להגיד שהוא לא יודע. אבל יש הרבה דברים שרש"י לא מפרש. רש"י מפרש מה שהוא רוצה לפרש, מה שנראה לו שחשוב לפרש. אז אם רש"י אומר כאן, איני יודע מה מלמדנו, זה פשוט מדי וחשוד בעמקות רבה. כל מקום שרש"י מדבר בעמקות, זה בפשטות, זה סימן שזה עמוק. הרי לכאורה, ברור מה זה מלמד, אם בעצם נחשוב על זה. מהו החידוש כאן של אם יעקב ועשיו? בואו נראה את תחילת הפסוק. וישלח יצחק את אל יעקב, עשיו, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם. מה זה פדנה ארם? זה המקום שבו ישבה משפחת תרח לפני שהיא החליטה להיות עברית. לפני שהיא החליטה לחזור לזהות העברית, לפי מה שלמדנו בסוף פרשת נוח. אל לבן בן בתואל הארמי. מה זאת אומרת בן בתואל הארמי? יש ענף במשפחה של תרח שהחליט להיות ארמי ולא עברי. והענף הזה הוא זה שהוליד את רבקה, אחי רבקה. אם זה ככה, עכשיו מובן, למה היא אם יעקב ועשיו? עד עכשיו לא הבנו. איך משני צדיקים כרבקה ויצחק יצא, אומנם אדם צדיק כיעקב, אבל גם רשע כעשיו, איך יכול להיות? אך מכיוון שהיא האחות של לבן הארמי. תודה. והיא הבת של בתואל הארמי, והיא גדלה בפדן ארם. משהו מן הארמיות חדר באישיות שלה ובא לידי ביטוי בעשיו. אז אם כך, מובן מאוד מה הפסוק מלמדנו. בא להסביר מדוע רבקה היא אם יעקב ועשיו. אז למה רש"י אומר איני יודע מה מלמדנו? מה?
היית רואה את כל השושלת?
לא, רואה כל השושלת. אם לא אומרים לך שזה חשוב, אז לא היית שם לב. לא, אתה צריך שיגידו לך שהוא ארמי. לא, אבל אז באמת לא היית יודע מה זה אומר. למה זה נאמר? עכשיו זה בא להסביר לך מדוע רבקה היא אם יעקב ועשיו. אולי זה בא לומר משהו אחר. אז כאן אומרים לך, אם יעקב ועשיו, עכשיו אני מבין. אז עכשיו אני כן מבין מה הפסוק הזה מלמד. אז למה רש"י אומר איני יודע מה מלמדנו? מה אתה אומר? ארמי, מי אמר לך שארמי זה עובד אבי זה אברהם? איך, אתה לא יכול לדעת. פסוק הזה עלום. עכשיו, לא ברור מי הארמי שם. אולי הארמי רוצה לאבד את אבי. זה גם יכול להיות. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות מצב שפשוט
הוא
יכול להגיד שתראה את אמא שלך רבקה, שלמרות שהיא גדלה בבית ארמי, והיא יצאה צדקת, אולי אין לך מה לבחור, אתה יכול ללכת לשם, ו...
כן. נו, אבל רואים שדווקא יצא מזה עשיו. לא, השאלה היא לא על...
אבל השאלה היא למה יצחק אומר את זה ליעקב? למה הוא כל כך מעריך בדברים?
קודם כל זה לא יצחק שמעריך בזה. זה התורה מעריכה. התורה מעריכה, היא מספרת לנו. היא לא אומרת בכלל שיצחק אמר משהו. כן, מה אתה אומר? דווקא בגלל זה, כי כיוון שהיא יודעת מה זה להיות ארמי, לכן היא בוחרת ביעקב. אבל, אז אם כן צריך להבין את דברי רש"י. כן, בבקשה. רש"י אומר, הוא לא יודע מה מלמדנו.
כן, כשהוא יושב את יעקב, הוא אין עצב,
אז למה רש"י אומר איני יודע מה מלמדנו? זה יפה מה שאתה אומר. כן? שהוא הולך לקבל קצת עשוויות שם. כן, הוא עושה סטאז' סטאז' בארמיות. כן? מה לא טוב לחינוך? לפעמים זה כן, היא קצת התמודדות, זה טוב. כן. בלי להגיד, יש משהו, כן, מה אתה אומר?
הרב, אבל בכל אתה אומר שיש זכות ברבקה.
לא. זה לא פסול ברבקה אבנו, זה השמטה שהיא הבת של בטואל. הרי חז"ל אמרו, מדוע התפילה של יצחק נענתה ולא התפילה שלה, שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק, לתפילתו של צדיק בן רשע? זה המציאות שעשתה את רבקה בת של בטואל. היא לא, זה לא השמטה? אז כנראה, זה מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, בתחילת פרשת תולדות, בוודאי אתה זוכר, מה שלמדנו, שצדיק, בן צדיק, אם אדם הצליח להיות צדיק, למרות שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. מה שאין כן, אם אדם הוא בן של רשע, זה לא פלא שהוא צדיק, זה בגלל שהאבא רשע. כן? עכשיו, בואו נחזור לעניין. אם כן, עוד לא הבנתי את רשי, כן? שרשי אומר, איני יודע מה מלמדנו. רש"י בוודאי יודע מה זה מלמד, רק הוא לא יודע מה זה מלמדנו. כי מה כתוב כאן? זה כתוב בעצם שיש פה שורש משותף ליהדות ולנצרות. אין יעקב ועשיו. באווירה הרוחנית שאופפת את רש"י בימים ההם, שחי בלב ליבה של ארץ נוצרית עוינת, אז אין לפסוק הזה משמעות עבור דורו. זה מסוכן לדבר על זה. מעין קצת מה שאמרת. חינוכית לא אומרים את זה. לכן רש"י אומר, אני יודע מה זה אומר, איני יודע מה מלמדנו. כלומר, זה פסוק שהוא לא שימושי עבור דורי, אומר רש"י.
מה?
השימוש עבור דורנו, לא יודע. לא יודע מה מלמדנו. אני עוד לא יודע מה זה מלמדנו. ייתכן שהנצרות תעבור שינוי, אז נראה. בינתיים אנחנו במלחמה קשה. כן, מה אתה אומר? יכול להיות שיעקב היה צריך לדעת. בראשית המעלה. כן, יכול להיות. לא, כי אז הם היו, הם שלטו עלינו. אז הם משתמשים בזה. כן. כן. אבל לא עכשיו. זה בפרשת וישלח. פרשת וישלח, כשיעקב רוצה לחזור לארץ ישראל, הוא מבקש רשות מעשיו. בדיוק כמו שכאשר חזרנו בדור שלנו לארץ ישראל, ביקשנו רשות מבריטניה. כן? כן, זה קשור לשורש, ודאי. הלאה. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אותו בדנה ארם לקחת לו אישה, משם אישה בברכו אותו ויצב עליו למור לא תיקח אישה מבנות כנען וישמע יעקב אל אביו אל אמו וילך בדנה ארם וירא עשיו כי רעות בנות כנען בני יצחק אביו וילך עשיו את ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשב לו לאישה. כלומר עשיו עושה פעולה שצריכה למצוא חן בעיני המסורת התנ"כית. הולך עשיו אל ישמעאל. למה הוא הולך? אל ישמעאל דווקא. טוב, ישמעאל הוא מהמשפחה. אבל יש כאן כנראה משהו גדול. מפני מה, הרי מפני מה נבחר יעקב מכל האבות, כן? הרי אנחנו לא, עם ישראל לא יצא מאברהם ולא יצא מיצחק, אלא יצא מיעקב. עם ישראל יצא, לא יצא מאברהם, כי באברהם יש איזושהי קליפה שצריכה לצאת. זה ישמעאל. ביצחק, מיצחק לא יכול לצאת עם ישראל, כי יש איזושהי קליפה שצריכה לצאת. עשיו. יעקב, מיתתו שלמה. ומהן הקליפות האלה שצריכות לצאת? מידתו של ישמעאל חסד. חסד של טומאה. אבל חסד קיצוני. לכן זה גזל ועריות. מידתו של עשיו דין קיצוני. לכן זה רצח, שיחות דמים. ויעקב מהו? הוא חסד או דין? הוא שניהם, נכון? יושב אוהלים, בין אוהל אברהם שהוא צדיק של מידת החסד לאוהל יצחק שהוא צדיק של מידת הדין, מזה יצא יעקב. אז מה הפתרון של עשיו לבעיה שהוא לא הנבחר? הוא הולך אל ישמעאל, ואז נוצר ייחוד של החסד והדין בתוך הקליפה. זאת אלטרנטיבה, זאת, זה מין תחרות. מה? כן, זה תחרות בזהות של יעקב על ידי שיתוף הפעולה של עשיו עם ישמעאל. יש שיתוף פעולה של עשיו עם ישמעאל כדי לחבר את המידות, החסד והדין, ולהוות על ידי כך אלטרנטיבה לגיטימית לישראל. מובן? לכן עשיו הולך אל ישמעאל. זאת אומרת שבמאבק נגד יעקב יש איזה מין משולש כזה. היוזמה של המאבק לא מתחילה מישמעאל. ישמעאל לא מסוגל. הוא צריך בשביל זה התעוררות של המעצמה הגדולה, של עשיו. עשיו נותן הוראות לישמעאל, ואז ישמעאל יכול להילחם ביעקב. כן? ואז נוצרת איזה מין אומה, אומת כלאיים, שהיא ישמעאלית ביסודה ומקבלת את כוחה מעשיו, ומהווה אלטרנטיבה לישראל. מעניין, אה? כמעט קראנו את העיתון. טוב. מה? לכן חזר, כן, אז באמת, המלאק זה מי שמחבר את שניהם. אז גם המלאק. אבל המלאק הוא צריך להיות בן של עשיו. למה צריך אליפז באמצע? לא יודע. לא יודע. כן, מה אתה? נכון, ככה היה צריך להיות. האמת היא שיש כמה רמזים נמצאים בשם האריזה וכו', ששור וחמור זה כנגד עשיו וישמעאל, נכון? ויהי לי שור וחמור, שור וחמור זה שור זה עשיו, חמור זה ישמעאל. התוכיות של שור וחמור, התוך של שור זה האות וו. התוכיות של חמור זה מם וו. מם וו ועוד וו בגימטריה כלב, שזה ישמעאל. שזה עמלק, סליחה. כן, כלב זה עמלק. זאת אומרת, יש איזה מין שיתוף של התוכיות של כל אחד משני האלה, יוצא מזה עמלק. אז אני לא יודע, מבחינה משפחתית אני לא יודע איך זה יוצא, אבל מבחינת הגמטריה זה יוצא בסדר. כן? יש לפעמים תורשה גמטריאתית. כן. כן, בבקשה, דבר.
אם הרב אמר שטב הערביות של רבקה, נכון?
נכון.
קודם כל, אז למה הדין ככה? אז כן, שגם היה תהיה כבר כמו שנקרא ליעקב גם, כדי שתחתנים לאה ורחל, גם באו מלבן.
נכון.
למה לא? משהו שאולי הבעיה כאילו... הבעיה במרכאות,
כאילו, נדחק,
אחרת גם יעקב היה...
לא, אצל יעקב יש בעיה. זה בדיוק כל הסיפור של המחלוקת בין יוסף לאחיו. והשאלה אם יש סוף לדבר הזה. כן, זה בדיוק, זה בדיוק הדיון בין יוסף לאחיו. כן. ויצא יעקב, כן, בבקשה. איך רואים את זה? זה מקבל את הכל. הנשק מעשיו והגזל מישמעאל. פשוט מאוד. טוב. ויצא יעקב מבאר שבע. וילך הרנה. זאת היא הגלות הראשונה של עם ישראל. כלומר, לראשונה, האומה הישראלית, המרוכזת באדם אחד, יוצאת לגלות. מה? הוא לא האומה הישראלית. כן. לא, לא, קרונולוגי. ויפגע במקום, כן.
בסיפור הזה,
יעקב יוצא לגלות,
בתור
בן אדם
גדול ושמח,
ובמציאות של עם ישראל,
זה
הפוך. הוא יצא שמח? רצו להרוג אותו. מה אתה אומר, שמח? ברכה, כן. צריך איזה דולר של ערבים, אה? ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. מהי הגלות עבור עם ישראל? לילה. עכשיו, הביטוי שמופיע כאן זה בא השמש. בעברית כשאומרים השמש באה, הכוונה שהיא שקעה, שהשמש שוקעת, נכון? זה נקרא מבוא השמש. יש מזרח שמש, מבוא השמש, כן? אז לבוא, הכוונה שהיא שוקעת. אבל אלמלא הידיעה שיש לנו שבוא השמש זה שקיעה, לא היינו מפרשים כך את המילה הזאת. איך היינו מפרשים? זריחה. אם היא באה, סימן שהיא זורחה, היא באה אלינו. אז כנראה שיש פה שילוב של שני הדברים. הזוהר אומר, מה זה באה השמש? הגיע זמנו של עשיו לשלוט בעולם. עשיו הוא התרבות השמשית, השמש בתור הכוכב הכובש בעולם, כן? ברקיע, כשהשמש יוצאת רואים רק שמש, לא רואים שום דבר אחר. זה צורת השלטון של מלכות אדום, היא טוטלית, אימפריאליסטית. אז בזמן לילם של ישראל זה שמשם של אדום. כן, אבל איך אומרת הגמרא? שרגה בטיהרה מי מהנה, שרגה בטיהרה מי מהנה. כן, עכשיו אתה רוצה, אם היית אומר תרגום היית מתרגם, אמרת פירוש. כן, תרגום. הנר בצהריים מה מועיל? בסדר. ובכן, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום. חז"ל אמרו תיקן תפילת ערבית, כן? ויפגע מלשון תפילה, במקום. הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למה צריך לתקן תפילת ערבית? אברהם ויצחק לא תיקנו את התפילה הזאת. אברהם תיקן תפילת שחרית, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור נותן החיים, כמו שבבוקר מקבלים גם כן את החיים. יצחק מתקן תפילת מנחה, כי מנחה זה הזמן שבו אני צריך לתת דין וחשבון על המעשים שלי, וכיוון שהוא צדיק של מידת הדין, אז הוא מתפלל במנחה. אבל להתפלל מתוך מצב של הסתר פנים, של היעדר, זה חידוש. זה לא היה עד ימי הגלות של יעקב, לכן הוא מתפלל תפילת ערבית. חידוש שאפשר במעמקי הלילה, כשהאדם נעדר מן החיים, כשהחיים החברתיים בטלים, אז להתפלל זה חידוש. מי אמר שבכלל אפשר להתפלל במצב כזה? כן? אולי אפשר לומר שבמצב של הסתר פנים אין אפשרות של קשר עם האלוהות. כן? שאלה זו היא השאלה שעומדת ביסוד כל התורה שבעל פה. מתי קוראים את שמה בערבית? מי אמר לך שבערבית, במצב של היעדר נוכחות הבורא, אתה יכול עוד לקרוא בשמו? נכון? זאת, ככה פותחת המשנה בברכות. ממתי קוראים את שמה בערבית? כן? זאת שאלה מחרידה. אולי אי אפשר. כן? מה אתה אומר? נכון, אתה יודע, תפילה וקריאת שמה זה לא אותו דבר, אבל זה סמוך זה לזה, צריך לסמוך גדולה לתפילה. אתה צודק, אז מחלוקת. כן, כלומר, גם קריאת שמע היא חובה ותפילה היא רשות, כן, אבל בכל זאת גם קריאת שמע ייתכן שלא נוכל לקרוא את שמע משעה שנכנסנו לגלות, כן, צריך ראיה לזה. יצחק לא היה צריך לקבל עול מלכות שמיים. מי שיש עליו עול מלכות שמיים לא צריך לקבל עול מלכות שמיים.
כן, ביום אנחנו ביום
ודאי. רק במעבר מן הלילה ליום, מן היום ללילה. בשעה שיש סכנה של שניות, זה הזמן לקבלת עול מלכות שמיים יזומה. כן? טוב, זה, אנחנו צריכים פעם ללמוד את הסוגיה הזאת של תחילת מסכת ברכות. סוגיה מאוד לא פשוטה. כן, מה אתה אומר?
משהו
מהשאלה
ממתי,
זה,
כלומר, כולם מסכימים שאין פה ישמע בערבית, אתם לא יודעים ממתי הם
פשוטים. זה לא פשוט, אני אומר. לכן, אני ידעתי שתשאל את זה, לכן אני אמרתי, צריך פעם ללמוד את הדף הזה, כי הוא לא פשוט בכלל. בסדר? אבל המצב, אם כן, של עם ישראל בגלות, זה שהוא מתפלל תפילת ערבית. ומה הקשר שלו אל האלוהות? חלומות. כן? והיה חלום והנה סולם. לפני כן אין חלומות. מה יש במקום זה? נבואה. החלום זה נוסטלגיה. זאת אומרת, כאשר אני רחוק מחוויה שנשמרה לי בזיכרון, אני חולם עליה. והיה חלום, ויער סולם. כתוב ככה או לא? לא כתוב. כתוב היה חלום, והנה סולם. מה זה אומר? מה אתה אומר? נכון. הזוהר זה חלום על הנבואה. יפה מאוד. כן, מה אתה אומר? לכן, הרי הנבואה נקראת אצל חז"ל קבלה. והזוהר זה חוכמת הקבלה. זה מה שנשאר לנו. כן, מה אתה אומר? כן, אנחנו נבטל את החלק השלישי של קריאת שמע של ערבית, כן. אנחנו כבר לא נקרא ויומר. לא נקרא ויומר. זה סוגיה במסכת ברכות. גם וגם בשחרית נבטל את זה. כן, נקצר את קריאת שמע. כן. ויה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. היה צריך להיות כתוב, ויה חלום, ויער סולם. או בחלומו והנה סולם. אנחנו כל כך רגילים לניסוח הזה שזה נראה לנו מובן מאליו, אבל זה בכלל לא מובן מאליו. העברית הזאת לא ברורה. אלא צריך להגיד את זה אחרת. אם יש אדם שחולם, אז יש כבר סולם. איפה הסולם? החולם עצמו הוא הסולם. אם יש אדם שמסוגל לחלום, זאת אומרת, לחשוב על עולם אחר מן העולם הגלוי, אז יש סולם בין שמיים לארץ. והסולם הוא יעקב עצמו. ולכן, נאמר בהמשך, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה בו? בחולם, כן? בו, בו יעקב. יעקב הוא בעצמו זה שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בתוכו. ברור? מה לא ברור? המלאכים זה עליית הנשמה שלו. אתם זוכרים כשלמדנו על עקדת יצחק, למדנו שאברהם עולה, כן? נלכה עד כה ונשתחווה. והמטרה ונשובה עליכם. כלומר, אנחנו לפעמים מתחברים אל שורשי החיים שלנו, כדי לשאוב משם אוצרות רוח, כדי להחיות את החיים של מטה. כן? בעוד שאצל המיסטיקאים, המטרה היא לעלות, שלא על מנת לרדת. כי אם אנחנו לוקחים פה את הציור של המשל הזה, של מלאכי אלוהים עולים ויורדים, המלאכים, אנחנו מציירים אותם בשמיים. אז אם כבר יש סולם בין שמיים לארץ, היה צריך להיות נאמר, והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים בו. היה צריך להיות שהמלאכים קודם כל ירדו. אלא המלאכים פה הם מלאכי ליבו של האדם. המלאכים הם עולים קודם כל. מן האדם כלפי מעלה. ושם אפשר להיות תקוע. יש אפשרות להישאר תקוע בסולם העליון הזה. אבל המטרה היא, ויורדים בו. כן, מטרה? זאת אומרת, יש, כל החוויות העליונות, הרוחניות שאנחנו משיגים, הן לא על מנת להשתקר בחוויות האלה, אלא ללמוד מהן הדרכה כיצד לנהל את חיי העולם הזה. כן.
אולי
לפי מה
שהרמב"ם
מסביר,
החלום גם
חושש
שיש סולם.
כן, זה לא חושש, זה עובדה שיש סולם.
כן, זה עובדה. וזה אולי הגמרא אומרת שמי שלא חולם לא זוכר כמה זמן נקרא רשע.
נכון, נכון. מי שלא חולם הוא רשע. כן, הגמרא אומרת את זה. מה? כי אין לו קשר. הוא מסתפק בעולם כמות שהוא, אז הוא רשע. כן.
אבל החלומות
באמת צורה
אוטומטית.
השאלה מה נקרא חלום? חלום זה לא חזיונות הלילה. שבאים בגלל שאכלתי יותר מדי חריף או יותר מדי מתוק. כן? זה לא זה. כן? החלומות זה אחד ב-60 או מ-60 בנבואה. כלומר, זה, כשהתנך מדבר על חלום, הוא מדבר על משהו רציני. ולכן לא כל אחד חולם. למשל, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. פשי, מה עשית שנתיים? כנראה שבמשך שנתיים, פרעה לא חלם. זה לא שהוא לא ראה תמונות בלילה. אבל לא חלם חלום הראוי להיקרא בשם הזה. עד שעברו שנתיים. ומי לימד אותו לחלום? לא, שר המשקים. שר המשקים, שגם היה חולם, יצא מן הכלא. שנתיים הוא נמצא בארמונו של פרעה, זה מדבק. החולם גורם גם לפרעה להחלים, לחלום. ומחלים אותו. אבל מאיפה שר המשקים ידע איך לחלום? הוא ישב איתו בכלא, עם יוסף. ישב עם יוסף בכלא, אז ודאי. אם אתה ימצא עם חלמן בתוך הכלא, זה גם עליך פועל. זאת אומרת, ומאיפה יוסף ידע לחלום? מיעקב אביו. זאת מסורת עברית. העברים חולמים ומלמדים את העולם לחלום. טוב, עד כאן להיום.